בתוך זמן קצר, אפוטרופסיו החדשים גילו לחזתם כי נזרים אחדים הכריזו כי הם המירו את דתם הקתולית לפרוטסטנטית. טאוזן העביר לרעיו את הידע על האמת דרך סורגי ובריחי טהו. אילו היו אבות האמונה בדנמרק, כי הם ברזי התוכנית של הכנסייה להתמודדות עם כפירה, קולו של טאוזן לא היה נשמע שוב לעולם. אך במקום לשלוח אותו אלי קבר בצינוק תת-קרקעי אי שם, הם גירשו מן המנזר. עתה הם היו חסרי אונים. צו מלכותי שזאת האונפק, צי ההגנה למורי התורה החדשה. טאוזן החל להטיף. הכנסיות פתחו את שעריהם בפניו, ואנשים נערו אליהן כדי לשמוע אותו. גם מבשרים אחרים טיפו דבר אדוני. הברית החדשה שתורגמה לדנית זכתה לתפוצה נרחבת. מאמציהם של הקתולים להצמית את המלאכה הביאו דווקא להרחבתה, ובתוך זמן קצר הכריזה דנמרק על קבלתה את האמונה המתוקנת. גם בשוודיה, בחורים ששתו מן המעיין של ויטנברג נשאו את מי החיים אל בני מולדתם. שני מנהיגי הרפורמציה בשוודיה, אולף ולאונטיוס פטרי, בניו של נפח מהוברו, למדו אצל לותר ומלנקטון, ולמדו בשקדנות את האמיתות שלמדו מהם. בדומה למתקן הדת הדגול, אולף עורר את בני האדם בעזרת להתו, התלהבותו ורעיתותו. בעוד שבדומה למלנקטון, היה לונטיוס איש ספר מעורר ושלב. שניהם היו יראי שמיים, בעלי הישגים תיאולוגיים מרשימים, ונחנו באומץ בקידום האמת. ההתנגדות מצד הקתולים הגיעה במהירה. הנזרים הקתולים שילבו את יצריהם של אנשים בורים בעלי אמונות תפלות. אולף פטרי הותקף לפעמים בידי האספסוף, ובכמה מקרים הצליח בקושי להימלט ולהציל את חייו. אולם, מתקני דת אלה זכו לעדתו ולהגנתו של המלך. תחת שלטון הכנסייה הקתולית, חי העם בדלות ובמחסור ודוכא עד עפר. כתבי הקודש לא נמצאו ברשותם של בני העם. הדת של אבקובה הייתה אך ורק דת של מועדים, אותות, פולחנים ותקסים, שלא העניקה לנשמה שום הור ושום תובנות. על כן הם חזרו לאמונות התפלות ולמנהגי האלילות של אבותיהם עובדי האלילים. האומה נחלקה לקבוצות יריבות, שהמאבקים והריבים התמידיים ביניהן הגבירו את אומללות העם כולו. המלך החליט לערוך תיקום במדינה ובכנסייה, וקיבל בברכה עוזרים מוכשרים שיסייעו לו להילחם בכנסייה הקתולית. בנוכחות המלך ונכבדי שוודיה, הגן אולף פטרי בכישרון רב על תורות האמונה המתוקנת מול הלוחמים הקתולים. הוא הכריז כי יש לקבל את התורות של אבות הכנסייה אך ורק אם הן עולות בקנה אחד עם כתבי הקודש, שעיקרי האמונה מוצגים בכתבי הקודש באופן ברור ופשוט, וזאת כדי שכל בני האדם יוכלו להבינם. המשיח אמר, תורתי אינה שלי, כי הם ששולחי. יוחנן זין 16. שאול השליח הכריז שאם הוא יבשר בשורה שונה מזו שקיבל, חרם יהיה. גלט א' 8. מתקן הדת אמר, לפיכך, כיצד מתיימרים אנשים לעקוף דוגמות להנאתם ולקפות אותן כעיקרי אמונה החיוניים לגאולה? הוא הראה שלחוקי הכנסייה אין כל תוקף כאשר הם סותרים את מצוות אדוני, ודגל בעיקרון הפרוטסטנטי הנשגב שעל פיו כתבי הקודש ורק כתבי הקודש, הם חוק האמונה והנוהג. תחרות זו, על אף שנערכה על בימה מומה יחסית, מראה לנו את טבעם של אותם אנשים מן השורה ששרתו בצבא מתקני הדת. כשאנו ממקדים את תשומת ליבנו במרכזים מזהירים כמו ויטנברג וציריך, ובשמות מפורסמים כמו לותר ומלנקטון, צווינגלי וקולמבדיוס, אנו עלולים לחשוב שאלה היו מנהיגי התנועה, ואילו הכפופים להם לא דמו להם. ובכן, כשאנו שווים לעולם התיאטרון המרומם בשוודיה, לשמות הלא מפורסמים של הולף, לאונטיוס, פטרי, ועוברים מן המורים לתלמידים, מה אנו מוצאים? איננו מוצאים אנשים בורים, כיתתיים וקולניים, הססים להתווכח ולהתנצח. עד רבה, אנו רואים אנשים שהתעמקו בדבר אדוני, ומיומנים בשימוש, בתחמושת ובכלי הנשק שכתבי הקודש מספקים להם. אנו רואים תיאולוגים ומלומדים שנחלו ניצחון בקלי קלות על הפלפלנים גונבי הדעת של מוסדות הלימוד ועל נכבדי הכנסייה. כתוצאה ממחלוקת זו, קיבל מלך שוודיה את האמונה הפרוטסטנטית. וזמן קצר לאחר מכן, הכריזה המועצה הלאומית על תמיכתה בה. הברית החדשה תורגמה בידי הולף פטרי לשוודית, ולבקשת המלך, שני האחים לקחו על עצמם את תרגום התנ"ך לשוודית. וכך, בפעם הראשונה, קיבלו אזרחי שוודיה את דבר אדוני בשפת אמם. המועצה הלאומית הורתה שברחבי הממלכה יפרשו כמרים את כתבי הקודש, וילדי בתי הספר ילמדו לקרוא את כתבי הקודש. באיטיות, אך בהתמדה, גורש החושך של הבורות והאמונות התפלות שירד על האומה, והאור המבורך של הבשורה הפציע עליה. האומה, שהשתחררה מכבלי השיעבוד הקתולי, השיגה עוצמה וגדולה שלא ידע מעולם. שוודיה הפכה לאחד ממעוזי הפרוטסטנטיות. 100 שנה מאוחר יותר, משעת סכנה גדולה ביותר, אומה זו, שעד כה הייתה קטנה וחלשה, המדינה היחידה באירופה שהעזה להושיט יד מסייעת, חשה להצלתה של גרמניה במהלך המאבקים הנוראים של מלחמת 30 השנים. דומה שכל צפון אירופה ינתן שוב תחת שלטונה היערית של רומא. היו אלה צבאותיה של שוודיה שאפשרו לגרמניה לדכן גל ההצלחה הגוהה של הכנסייה הקתולית. לגלות סובלנות, הפרוטסטנטים, חסידי קלווין וחסידי לותר כאחד, ולהשיב על כנם את חירות המצפון וחופש הדת לארצות שקיבלו את הרפורמציה. פרק 14 מתקני דת אנגליים בתקופה מאוחרת יותר. בזמן שלותר פתח את כתבי הקודש הסגורים בפני העם הגרמני, טינדייל עונה בידי רוח הקודש לעשות זאת באנגליה. תרגום ויקליפ של כתבי הקודש תורגם מן הטקסט הלטיני שהכיל טעויות רבות. תרגום זה לא ראה אור מעולם. מכיוון שעלות העתקת כתבי היד הייתה גבוהה מאוד, הקומץ אנשים מקרב האצולה או בעלי הממון יכלו להשיגו. זאת ועוד, משום שהכנסייה החרימה את התרגום ואסרה להפצתו. תפוצתו הייתה מצומצמת למדי. ב-1516, שנה לפני שפורסמו ההשגות של לותר, פרסם אירסמוס את התרגום היווני והלטיני שלו לברית החדשה. עתה לראשונה ראה דבר אדוני הור בשפת המקור. בתרגום זה תוקנו רבות מן הטעויות הקודמות, ומשמעות הכתוב הובהרה ביתר שאת. בזכותו, רבים מן המעמדות המשכילים רכשו ידע מדויק יותר של האמת, ומלאכת תיקון הדת קיבלה תנופה חדשה. אולם, לפשוטי העם עדיין לא הייתה גישה רבה לדבר אדוני. טינדל למד להשלים את מלאכתו של ויקליפ בכך שיעניק את כתבי הקודש לבני ארצו. כתלמיד שקדן שחיפש את האמת בלהיטות, הוא קיבל את הבשורה מן התרגום היווני של הברית החדשה של אירסמוס. הוא הטיף ללא חטא את אמונותיו, ודחק בשומיו לבחון את כל הדוקטורינות לאור כתבי הקודש. בתגובה לטענתם של הקתולים, שהכנסייה היא זו שנתנה את כתבי הקודש, ורק היא יכולה לפרשם, אמר טינדייל, יודעים אתם מי לימד את הנשרים לאתר את טורפם? אותו אלוהים מלמד את בניו הרעבים למצוא את אביהם שבשומיים בדברו. לא רק שלא נתתם לנו את כתבי הקודש, אלא שבמו ידיכם הסתרתם אותם מפנינו. במו ידיכם שרפתם על המוקד את אלה שלימדו אותם. ואילו יכולתם, הייתם שורפים את כתבי הקודש עצמם. נשותה של טינדייל הוררו עניין רב. בזכותן, רבים קיבלו את האמת. אך הכמרים עמדו על המשמר, וברגע שהוא עזב את שדה הביסור, הם עשו כל מאמץ כדי לחבל במלאכתו באמצעות איומים, הולכת שולל ופרשנויות מוטות. לרוב הם נחלו הצלחה. אבוי, הכריז טינדייל. מה ניתן לעשות? כאשר אני זורע במקום אחד, האויב פושט על השדה שזה אתה עזבתי, עושה בו שמות. איני יכול להיות בכל מקום. אוי. אילו למשיחיים היה את כתבי הקודש בלשונם, הם היו יכולים לגבור על גונבי הדעת הללו. ללא כתבי הקודש אי אפשר לבנות ולבסס את האדיוטות מהאמת האלוהית. מטרה חדשה פיימה כעת בליבו. הוא אמר, מזמורי התהילים נשמעו בהיכל אדוני בשפתה של ישראל. האם הבשורה אינה אמורה להישמע בקרבנו בשפה האנגלית? האם הכנסייה זקוקה לפחות אור בצוערי היום מאשר בשעה שבה השחר מפציע? המשיחיים חייבים לקרוא את הברית החדשה בשפת אמם. המלומדים ומורי הכנסייה היו חלוקים בדעותיהם. בני האדם יכולים להגיע אל האמת רק בעזרת כתבי הקודש. אחד אוחז בדוקטרינה מסוימת, אחר גורס כי כל אחד מן המחברים הללו סותר את רעיו. כיצד נוכל לדעת מי מהם דובר אמת ומי דובר שקר? כיצד? אכן, באמצעות דבר אדוני. זמן קצר לאחר מכן, מלומד קתולי התווכח איתו והכריז, מוטב לנו בלעדי תורת אדוני מאשר בלעדי תורת האפיפיור. טינדל השיב, אני קורא תיגר על האפיפיור ועל כל תורותיו. ואם אלוהים יחוס על חיי, לא ירחק היום שבו אגרום לנער החורש בשדות להיות בקי יותר בכתבי הקודש ממך. המטרה שפיימה בליבו, דהיינו, לתת לעם את כתבי הקודש בשפתו, או ששק העת. הוא החל מיד בביצוע המלאכה. משום שנאלץ להימלט מביתו עקב רדיפות, הוא נסע ללונדון, ובמשך זמן מה עשה את מלאכתו ללא הפרעה. ואולם, פעם נוספת נאלץ להימלט בשל אלימותם של הקתולים. דומה היה שכל אנגליה התנגדה לו וסגרה את שעריה בפניו. הוא החליט למצוא מחסה בגרמניה. כאן הוא החל להדפיס את הברית החדשה בשפה האנגלית. מלאכתו נעצרה פעמיים. רק כאשר נאסר עליו להדפיס בעיר אחת, הוא עבר לאחרת. לבסוף הוא הגיע לוורמאס, שבה שנים ספורות קודם לכן, הגן לותר על הבשורה לפני המועצה. בעיר עתיקה זו חיו אנשים רבים שתומכו ברפורמציה, וטינדל המשיך שם בעבודתו ללא כל הפרעה. 3,000 עותקים של הברית החדשה הודפסו, ומהדורה נוספת עמדה לצאת באותה שנה. טינדל המשיך בפועלו בלהט רב יותר ובהתמדה רבה יותר. חרף השמירה הקפדנית של הרשויות על נמליה של אנגליה, הגיע דבר אדוני בדרכים נסתרות ללונדון, ומשם הופץ לכל רחבי הארץ. הקתולים ניסו לעצור את הפצת האמת, אך לשווא. הבישוף של דורהם רכש פעם ממוכר ספרי דת, שהיה ידידו של טינדל, את כל המלאי שכתבי הקודש היה ברשותו, וזאת במטרה להשמידה. הוא הניח שהדבר יקשה מאוד על קידום מלאכת תיקון הדת. אחד הרבה. כסף שהתקבל מן המכירה, שימש לרכישת חומרי גלם להדפסת מדורה חדשה משופרת, שימלא כן לא הייתה רואה אור. כשטינדל נעצר בשלב מאוחר יותר, הובטחה לו חירותו, בתנאי שיחשוף את שמותיהם של אלה שסייעו לו במימון הדפסת כתבי הקודש. הוא השיב לחוקריו, כי הבישוף של דורם עשה מעל ומעבר מכל אדם אחר, שכן בזכות סכום הכסף הגבוה שהוא שילם בעבור הספרים, התאפשר לו להמשיך לפעול במרץ ובאומץ. טינדל נבגד ונמסר לידי אויביו, ובשלב מסוים היה קלו במשך חודשים רבים. לבסוף הוא העיד על אמונתו כשמת מות קדושים. אך כלי הנשק שהתחמש בהם אפשרו לחיילים אחרים של הבשורה להילחם לאורך כל הדורות אפילו עד ימינו.